אז טוב. אנחנו בשיעור שני בסדרה, התחלנו שבוע שעבר. אמרנו שראינו שבאמת חנוכה הוא יחסית חג שאין לו הרבה פיוטים. זה בעיקר בגלל שזה חג שהוא לא סביב טקסטים. קודם כל לא סביב תפילות. בחגים מהתורה, ראש שנה, יום כיפור. אז בית הכנסת הוא עומד, הוא עומד במרכז, יש תפילות, שמחת תורה. יש ככה, אז יש תפילות, אז יש פיוטים, אז יש סליחות, אז פסח, יש אגדה של פסח, זה הטקסט המרכזי. בחנוכה, פורים, יש כמה שירים מגילת אסתר, חנוכה בעצם אין איזה טקסט קנוני שאפשר להלחין ממנו שירים והם יהיו במרכז, על הניסים יש קצת, אבל באמת בגלל שאין אין תפילות שעומדות במרכז, אלא רק ההדלקת נרות, אז באמת אין... זה חנוכה שהוא חג שאין בו הרבה פיוטים יחסית. יש שירים, שירי ילדים ודברים כאלה, אבל פיוטים אין כמעט. אז דיברנו בשבוע שעבר על מאור הצור שהצליח להתברג ממש במיינסטרים, שזו תופעה מאוד נדירה, זה פיוט שנולד באשכנז במאה ה-12-13, והצליח לחדור כמעט לכל קהילות ישראל, וגם הצליח ממש להיכנס להדלקת נרות, שזה השיא של חנוכה. אנחנו נראה שני שירים שקשורים לדברים שדיברנו עליהם שבוע שעבר. לא חייבים להיות כאן, מי שהיה שבוע שעבר אני מחבר אותו לעניין, אבל מי שלא אפשר להתחיל מאפס. וזה שני שירים שספק אם אפשר לקרוא להם פיוטים, ספק אם הם לחנוכה, ואנחנו נבדוק האם הם יכולים להיות פיוטים לחנוכה. קודם כל, בשביל להיכנס לעניינים, אז קודם כל, נעשה את זה. רק נזכר בבית הראשון של מאור הצור, שככה ניכנס לעניינים, ניכנס לאווירה. הפיוט הראשון שאנחנו נראה, הוא פיוט שאני לא מכיר מנגינה שלו, יש לו כמה לחנים, וזה פיוט שהוא ממש חידה. אפשר אחד? פיוט שהוא ממש חידה, כי הוא מוכר בתור פיוט לחנוכה, נמצא אפילו בכמה סידורים, יש כאלה שנוהגים לשיר אותו בשבת חנוכה, יש שייחסו אותו לרבי אברהם מבן עזרא, אבל זה לא הגיוני בשום צורה, זה לא שירת ימי הביניים, זה לא... זה בטוח לא נכתב בספרד של המאה ה-13, לא זוכר בדיוק מתי היה אבן עזרא. אבן עזרא
היה גם בצרפת.
אבן עזרא קצת הייתה בצרפת, נכון, אבל מבחינת השירה שלו הייתה שירה של ספרד המוסלמי של ימי הביניים, שזה שירה מאוד שקולה, מאוד מדודה, מי שמסתכל בזמירות ופיוטים שלו. הוא מאוד, זה לא המשקל הזה, זה סגנון אחר לגמרי. כנראה ראו שהקרב הסליחון, ראו שהבתים מתחילים באלף בית רש, אמרו טוב, איזה אברהם אנחנו מכירים, ישר שייכו את זה לאבן עזרא. זה נכון שיש הרבה פיוטים שהקרב הסליחון שלהם הוא אברהם, כי יש מירה שבת ואגדלך, שזה אברהם, אבל זה אברהם אחר. אנחנו לא יודעים מי זה אברהם הזה, כמו שאנחנו לא יודעים מי זה המורדכי שחיבר את מאור הצור. אומרים שזה כנראה במאה ה-15, זה הסידורים הראשונים, הספרים הראשונים שבהם זה מופיע מהמאה ה-15-16, גם כן באשכנז. וזה משוייך בתור פיוט לשבת חנוכה, והיו פולמוסים בקהילות אשכנז, האם זה פיוט, האם אפשר לשיר את זה, האם זה לגיטימי להכניס את זה לתפילה, אין לגיטימי לשיר את זה בכלל. יש בזה חלוקות, היו כאלה שיצאו נגד השיר, היו כאלה, בעיקר בחסידות, שהיו בעד השיר. ואנחנו, ערב טוב. אז אנחנו, באמת אני שמעתי, כן. אז הפיוט הזה, פה מצד ימין, הפיוט הזה הוא באמת כנראה מהמאה ה-15, לא, כנראה לא לפני המאה ה-15. אני שמעתי פעם אחת ששרים אותו במנגינה של אם גם ראשנו שח, תכף תבינו גם למה, בפזמון, אי אפשר להבין למה. איכלו משמנים וסולת רבוחה תורים וניונים שבת וחנוכה היי היי בית קוט עם קור תחקות תזכור בית קול לצורך שבת חנוכה היי היי בית קוט עם קור תחקות תזכור בית קול לצורך שבת חנוכה ברבורים אבוסים ושיפודים צלועים וחלילה אישים אחד מן המועים היי היי בית קור תמכור תחקור תזכור בית קור לצורך שבת חנוכה היי היי בית קור תמכור תחקור תזכור בית קור לצורך שבת חנוכה רך וטוב השמן צלי יש ומצות איכלו ואימרו אמן ואיכלו בדיצות היי היי בית קור תמכור תחקור תזכור בית קור לצורך שבת חנוכה צורך שבת חנוכה הקולות יחדלון מניסוך המים בבית היין אלון בכל יום פעמיים היי היי בית קור תמכור תחקור תזכור בית קור לצורך שבת חנוכה היי היי בית קור תמכור תחקור תזכור בית קור לצורך שבת חנוכה מקולות מים רבים תצלנה אוזניכם וכל משרד המנבים לא ימוש מפיכם היי היי בית קור תמכור תחקור תזכור בית קור לצורך שבת חנוכה היי היי בית קור תמכור תחקור תזכור בית קור לצורך שבת חנוכה. מה דעתכם על השיר הזה?
לא יודע, אני מבולבל. הוא מבלבל מאוד,
למה?
זה לא משהו חגיגי.
זה לא משהו חגיגי?
אין פה התרוממות בשיר. כאילו, המילים הם לא...
למה? יש פה גם חגיגה, יש פה ברבורים צלויים. אבוסים, גם שמנים, ככה
יפים.
אבל למה? הוא לא מדבר על המהות
של בת חנוכה. אוקיי, מהות, מהות אין פה, אני מסכים, אין פה מהות. בוא נגיד, אם זה היה, אם זה לא היה חנוכה לפורים,
זה היה
לגמרי. זה היה אפשר אולי להבין.
מה זה בית קור בכלל?
בית קור זה מידה של שדה, לא?
בית קור זה מידה של שדה, נכון, כלומר זה מידה גדולה של שדה, וזה מידה של שטח. שמשתמשים בזה בדרך כלל בגמרא, כן, לעניין, או לעניין מחירת קרקע, או לעניין זריעה, חזקה. תמכור, תחקור או תזכור בית קור, כלומר, תשיג כסף, אם אין לך כסף לשבת חנוכה, תזכיר אפילו, או תזכור אפילו שטח בגודל של בית קור, כן, עכשיו מי ש... ככה, מי שנמצא עכשיו במינוס, רוצה בכל זאת לחגוג את חנוכה כמו שצריך, טוב, שימכור את ה... לא יודע, ימכור בית, וכאילו זה, 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 זה מאוד, מאוד קיצוני, ולא נראה לי שמישהו לקח, אני מקווה שאף אחד לא לקח את זה ברצינות. מצד שני, זהו, מצד אחד זה, זה אין פה מהות, מצד שני, ברור שמי שכתב את זה היה, היה לו ידע תורני.
למה?
קודם כל, בית קור.
יש פה...
בית קור, זה לא, זה לא מערובה, זה, זה, זה מושג מהגמרה.
אתה רואה פה שיבוצים מסוימים?
שיבוצים, כל הפיוט. כל הפיוט. קודם כל, איכלו משמנים, זה
זה איכלו משמנים ואיכלו ממתקים כי רצה השם את המזכן?
כן, זה נדמה לי מנחמיה, ששם אומרים לה, כן, בראש השנה, אומרים לאנשים, לכו, תאכלו טוב, זה חג היום, זה בנחמיה, אם אני לא טועה, זה משם. יש פה תורים ובנויונים, שזה קורבנות, כליל האישים, זה ביטוי מהקורבנות. טוב, צליה שומצות, אנחנו מכירים את זה מפסח. יש פה עוד, זה כמעט פה כל פסוקים, רק שככה מוציאים אותם מההקשר המקורי שלהם, והופכים את זה לצורך של סעודה.
נראה כמו שיר חילוני מפעם.
נראה כמו...
שיר חילוני מפעם.
זהו, אז באמת, באמת, יש הרבה דעות שאומרות שזה שיר, שיר היתולי, שיר הומוריסטי, שהצליח יותר ממה שהוא חשב. כלומר, תארו לכם שמישהו כותב איזה בדיחה כותב איזה שיר, שולח בוואטסאפ, כאילו כותב איזה בצחוק, מצאתי איזה פיוט מקדום.
יש כאלה.
ואנשים אומרים, אנשים חושבים שזה אמיתי.
גשם מטפטף.
כן, זה,
אנשים... ויש הבנה תפס ו...
אז אין היה ויראלי בקהילות מסוימות. אנשים חשבו שזה באמת פיוט רציני. התחילו לשיר, לא התעמקו יותר מדי. מה בכל... אז קודם כל זה, רק להבין יותר את המילים, זה באמת משהו מאוד קיצוני. גם ברבורים, אבוסים והכל, ורח וטוב ושמן, זה באמת ביטויים, לקחו כאילו את הביטויים הכי גשמיים שיש בתנך והכניסו לפה. סתם יש פה הבית הלפני האחרון מאוד מעניין. הקלות יחדלון מניסוך המים, בבית היין נלון בכל יום פעמיים. מה זה יחדלון מניסוך המים?
בעצם יורדים מהקדושה. יורדים מהקדושה לבית היין.
יכול להיות, אבל המשמעות המילולית. כלומר, אין מים, אין. באדם בא לשתות בחנוכה, אומר, ושואלים אותו מה בשבילך, אומר, אני רק מים? אין דבר כזה. לא, זה בלי משקה, זה לא נחשב. אין מים, רק יין.
ולמה זה קשור לחנוכה?
זה שני הבתים האחרונים. אז למה זה קשור לחנוכה? אז באמת, אני קודם כל נשים...
אם זה היה... בפורים, הייתי...
כן, זה היה מאוד מתאים. אז קודם כל נשים על השולחן את האפשרות שהרבה חוקרי פיוט מניחים, שזה באמת לא היה אמור להיות שיר רציני. אבל אנחנו נשב גם את מנהגם של אלה ששרים את הפיוט הזה, במיוחד שבאמת יש בחסידות כאלה ששומרים על המנהג, או שלפחות אישרו את השיר הזה. וזה... דיברנו, קודם כל נשים לב, אני שנייה אעצים יותר את השאלה, אמרנו אם זה היה בפורים זה היה ברור.
לא, אני אגיד לך אולי, כאילו הדבר הזה מסמל את התומעה של היוונים שהם תימו, ואז חדל הניסוך של המים, שזה ניסוך של הקורבנות, מתי היה
ניסוך
של המים?
בסוכות.
בסוכות, כן.
כן, האמת שבאותה שנה באמת לא חגגו את סוכות, ובחנוכה השלימו את זה.
ואז בעצם היוונים הביאו את הנושא הזה של...
טוב, אז...
את היין.
יכול להיות שאפשר להסביר פה כל מיני הסברים נקודתיים. אני שנייה לפני שאני אציע איזושהי תשובה, אני אחריף את השאלה. נתנה, התחלת להגיד משהו? שבוע שעבר...
הכוונה היא לנס חנוכה, שהצלחת למכור נכס גדול וחשוב, דווקא בשבוע של חנוכה, נס חנוכה.
זה נס, איך יכול להיות? אני שנייה אעצים את השאלה, שבוע שעבר, כשדיברנו על הפיוט עצמו, על מה זה צור, ראינו שבעצם הפיוט משבץ את חנוכה בתוך השרשרת ההיסטורית, ודיברנו על זה שבאמת כל נס... שמופיע שם, יש לו את הנישה שלו. הכי בולט בפורים, התמודדנו עם מלכות פרס, שראינו שבוע שעבר בספר דניאל, שהיא משולה לדוב, שהוא מאוד גשמי, מאוד... ולכן גם ההתמודדות מול זה היא בסעודה. בחנוכה, לעומת זו, זה יוון, שהם היו יותר תרבותיים, יותר פילוסופיים, יותר רוחניים, הם ניסו בעצם להעמיד אלטרנטיבה רוחנית, כנגדם אנחנו באים עם האור, עם הנרות, עם נס, עם חג שכל האופי שלו יותר רוחני, ולכן זה רק יותר מפתיע, בחנוכה אין, זה אולי החג היחיד, שאין בו, אין מצווה לאכול, אין מצווה לעשות סעודות בחנוכה. החגים שהם התורה, זה יום טוב, זה ודאי שאוכלים סעודה, טוב, יום כיפור אנחנו כמובן לא על זה, נשים אותו בצד, פורים גם כן זה סעודה.
לא, גם ביום כיפור יש מצווה לאכול...
יש מצווה לאכול ביום כיפור, נכון, 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 נכון. בחנוכה אין מצווה...
שידוד לאכול שוברניות.
יש, כן, כן.
חנוכה לא יד רבנן,
לא? מה?
חנוכה לא יד רבנן, אני חושב, לא יד רבנן שהיו יכולים לקבוע בכלל...
כי הוא עצמו יד רבנן.
כן, אז לא, חכמים קבעו, הם קבעו את הדלקת נרות. היו יכולים לקבוע מצווה כלשהי שהיא סעודה, לא קבעו מצווה לעשות סעודה בחנוכה, יש איזה מחלוקת בהלכה, האם יש מצווה לעשות סעודות בחנוכה או לא, כשהדעה הרווחת היא שאם עושים את זה, אם עושים סעודה לפרסומי ניסה, עושים סעודה לכבוד חנוכה, מספרים על הנס, שרים על הנס, אז זה סעודת מצווה, אבל אין עניין באוכל עצמו, זה לא כמו פורים שיין ושוטים.
מה, וזה ממש סעודת מצווה על עניין נדרים? שאם אני יודע שאני יכול רק בסעודות מצווה, אז...
אז נדמה לי שכן, לא נכנס פה כרגע ממש להגדרות הלכתיות, אבל יש שאלה הלכתית האם זה סעודת מצווה או לא, ואם עושים את זה סעודה לכבוד חנוכה שעוסקים בה בסיפורי הנס, אז כמו אני חושב בדרך כלל מסיפורת חנוכה, במקרה הטוב, אם עושים משהו שקשור לתוכן של חנוכה, אז זה כבר הופך את זה לסעודת מצווה. בכל מקרה זה מפתיע שפה לכאורה מדברים ככה על מדברים הרבה על אוכל, כשזה לא חנק מהאופי של החג לכאורה.
אולי לשיר ילדים.
אולי.
אצלנו כן מתכנסים מהמשפחה.
מתכנסים, נכון, 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 נכון. כשזה כינוס, כשזה משהו ש... כן, כשעושים כינוס, זה באמת משהו שיש בו איזושהי משמעות, איזשהו תוכן.
וגם מביאים יין, דרך אגב.
מביאים יין.
אולי וודקה, אני לא יודע מה יהיה, אבל מביאים משהו.
אז לא היה וודקה.
אני אסור לי לשתות, אז אני רק יכול לדבר על
זה. אז הנה, שרים על זה, זה גם אפשרות. אז קודם כל נשים לב שזה לא בדיוק פיוט לחנוכה, זה פיוט לשבת חנוכה. ואנחנו יודעים ששבת זה אחד מהדברים שהיוונים רצו לבטל. גזרו שלא לשמור שבת. ובאמת היהדות, החשמונאים כשהם ככה חידשו את הרוח היהודית, עמדו מול שתי חלופות. כלומר, נגיד, תרבות יוון מציעה שתי אפשרויות. הם אומרים, או שאתה פילוסוף, מתבודד, איש מעלה, ואז לא מעניין אותך עולם הזה, אתה רוחני, אתה הכל. פרוש מהעולם. זה היה נפוץ מאוד אצל הפילוסופים היוונים, ועד היום המושג אפלטוני משמש למשהו שהוא רוחני ומנותק. אפלטון היה ממש במיינסטרים היוונים. קצת לפני כן, קצת לפני הסיפור של חנוכה, אם אני לא טועה. ואם אתה לא פילוסוף, אם אתה לא מאנשי המעלה, אז בסדר, אז יאללה, לך, תאכל, תשתה, תעשה מה שאתה רוצה, תעשה מה שבא לך. אצלם היה משהו מאוד קיצוני, או שאתה לגמרי בתוך העולם הזה, או שאתה לא. השבת, שאחד מהערכים שהיו במוקד המחלוקת מול היוונים, היא אומרת שבעצם יש את ימי החול, שבהם, כן, בהם, באדם עובד, באדם עושה מה שהוא צריך לעשות, ששת ימי המלאכה. בשבת זה הזמן שבת זה הזמן שמאפשר את העונג. ברגע שאתה במצב, במדרגה רוחנית יותר, ברגע שאתה במדרגה הרמונית יותר, כשיש יותר נשמה, אז יש גם מקום הגוף להתענג. השבת היא נותנת את האווירה הרוחנית המתאימה, כדי שגם העונג יהיה במקום. ולכן, ביום רגיל בחנוכה, יום חול בחנוכה, באמת אין בו מצווה מיוחדת של סעודה. אבל ברגע שהשבת וחנוכה נפגשים, אז פתאום דווקא בחנוכה אנחנו רואים, אתם יודעים מה זה שבת, היוונים לא הסכימו לדבר כזה. אצל היוונים לא הדבר הזה סעודת שבת, לא, זה או סעודה או שבת, או אוכל, או פרישות ורוחניות. ולכן בחנוכה, כמו שבאותה מידה שביום חול אנחנו לא מדברים יותר מדי על אוכל ויותר על הנרות והאור והכל, בשבת אנחנו רוצים להדגיש כמה שאנחנו מסוגלים לשיר את השיר הזה שאף פילוסוף היווני לא היה מוכן לשיר. ולכן יכול להיות שדווקא המפגש הזה בין שבת לחנוכה, הוא זה שמוליד באמת את ה... כלומר, ברגע שיש עוצמה רוחנית, ברגע שיש עוצמה רוחנית של שבת, אנחנו גם מפרגנים עם ברבורים, מאוסלה ודגים, עם פיוט אחר, אבל זה באותה רוח. ולכן יכול להיות שבאמת לא סתם זמר לחנוכה, לזמר לשבת חנוכה, וזה זה, זה קצת קיצוני, כמו שזה מופיע פה, ואולי זה באמת, זה התשובה שלנו לתפיסה היוונית. אז זה אפשרות, זה אפשרות, לא חייבים לקבל, יכול להיות שזה באמת סתם שיר שנכנס ככה בטעות וזה, אבל הרוצה ישיר, הרוצה לא ישיר, אז זה דבר אחד. אז ראינו פיוט אחד מלפני ככה מהמאה ה-15.
הבית האחרון.
הבית האחרון, מקולות מים רבים תצא לו, זה כנראה אותו עיקרון.
אבל מה שתי שורות האחרונות?
וכל משרת דם ענבים למוש מפיכם, משרת דם ענבים זה הנוזל היוצא מהענבים, זה היין. פה זה כאילו הפוך מהקשר המקורי, בהקשר המקורי מדברים על זה בדיני נזיר. ופה זה הפוך, כן? משרת דם ענבים למוש מפיכם, זה אסור להתנזר. וגם זה אני חושב התמודדות מול היוונים וגם מול דתות אחרות שככה העמידו את הנזיר על נס. ואנחנו אומרים, לא, אנחנו באים דווקא עם היין ודווקא עם החגיגות, ובזה אנחנו יכולים להתחבר לאור של שבת. אז באמת אנחנו רואים שיש פה אחד ועוד אחד, שהוא, כן, שלם שגדול מסך חלקיו. כלומר, כשהשבת לבד, בשבת לבד אנחנו לא שרים שירים כאלה בדרך כלל, ובחנוכה רגיל לא, ביום רגיל, והשבת וחנוכה ביחד, הם יוצרים בעצם עוצמה שהיא גם רוחנית, וגם חומרית, ואנחנו יודעים ששבת חנוכה היא באמת שבת ככה מאוד חגיגית, יותר משבת רגילה. אגב, אנחנו יכולים לדבר דומה גם בשבת ראש חודש. מי שישים לב בתפילה, ששבת לבד, יש את התפילה של שבת, ראש חודש לבד, ראשי חודשים למחנת תתא, יש תפילה של ראש חודש. כשיש שבת וראש חודש ביחד, זה גם יהיה לנו השנה בחנוכה, אז הנוסח של התפילה נהיה ממש כמו חג, בחרת בנו מכל עם, וקידשתנו במצוותיך, וקרבתנו מכן לעבודתך. לא, פיוט, יש גם פיוטים של שבת וראש חודש, אבל התפילה, תפילת מוסף של שבת וראש חודש, היא כמו דומה מאוד לתפילה של חג. כלומר, שוב, ברגע שיש מפגש בין שני גורמים, הוא יותר גדול ממה שכל אחד יכול לספק בפני עצמו. זה החיבור הזה של שבת חנוכה. טוב, אז קורה כמו השנה שיש בכלל שבת וחנוכה וראש חודש ביחד, אז זה בכלל...
זה במקרה או שזה תמיד ככה את זה? שבת וחנוכה, זה תמיד ראש חודש?
לא תמיד. יצא השנה שעברה, יוצא השנה. תמיד יש שבת חנוכה ותמיד יש ראש חודש בחנוכה. זה שזה יוצא, זה פעם בכמה שנים.
חבל שזה... שניתן פחות ימים של זה, של שילוב.
אז זה שלושה ספרים?
שלושה ספרים, כן. טוב, אני רוצה שנראה עוד, גם אפשר להתלבט, תכף אנחנו נתלבט אם זה פיוט, אם זה פיוט לחנוכה, אבל השיר הזה חוגג 50 שנה בדיוק, הוא נולד בחנוכה תפין כפתט, לפני 50 שנה, תכף נספר את הסיפור שלו ונראה האם ואיך הוא קשור לחנוכה, כתבה והלחינה אותו נעמי שמר, מי שמכיר, יכול להצטרף עוד שנייה. מאוד עצור ישועתי לך נאה לשבח החק החק ליד ביתי הפרדסים נתנו ריח אבוא במנהרות ובמצדות ובמערות ובנקרות צורים ובמחיר אי שם בלב הלילה דרוך בחרישי צופה בי מבקש נפשי מעוד צור ישועתי מבצרי קש וקישח עצי שקט ליד ביתי עומדים בדובן במנהרות ובמצדות ובמרות ובנקרות צורים ובמחילות אפר אי שם בלב הלילה דרוך וחרישי מביט בי מבקש נפשי מאוד צור ישועתי בקרב אין כסף נצח אליי הילד החור מנהרות ובמצדות ובמערות, ובנקרות צורים ובמחילות אפר, אי שם בלב הלילה דרוך בחרישי, עורב לי מבקש נפשי, אבוי לו מעוקצי ואבוי לו מדושי, אבוי לי מבקש נפשי.
מי זה מבקש נפשי?
מי זה מבקש נפשי? אז קודם כל לפני שנספר את הסיפור של השיר הזה, ונראה גם את המקורות שלו בתנ"ך. האם זה שיר לחנוכה?
לא.
כן.
לפי
התחלה
כן.
לפי התחלה כן, כי זה מאוד אסור.
וזה גם יצא בחנוכה.
וזה, אני קצת התעדתי קודם, זה נכתב, זה נולד בחנוכה, זה לא יצא בחנוכה. למה זה לא שיר לחנוכה?
כי זה לא מדבר על חנוכה.
כי?
זה לא מדבר על חנוכה.
זה לא מדבר על חנוכה. ב' באיזה תקופה בשנה השיר הזה נכתב? אנחנו פה בקדימה.
פרדסים.
מתי הפרדסים נותנים ריח?
חורף. לא, באביב.
אנחנו לא נדבר עכשיו על הפירות. פירות יש כבר פרדסים, אבל מתי מסתובבים ברחובות קדימה ונושמים ריח של פרדסים? לא עכשיו. זה סוף החורף, כן. שבט, אדר בדרך כלל. התחלת הפריחה, נכון.
בפריחה עצמה.
כן. מה עוד יש לנו חוץ
מפרדסים? זאת אומרת, הרחק הרחק ליד ביתי.
שנייה, נגיע לזה. אנחנו קודם כל רוצים לראות את העונה. איזה עוד עצים יש לנו פה?
עצי שקד.
עצי שקד, זה כמובן, מתי זה? זה
בלובן פורח, זה בטו בשבט.
זה בטו בשבט. יפה. אז זה אומר שהשיר הזה הוא לכאורה לא לחנוכה. הוא נכתב, אמרתי קודם, לפני 50 שנה, במלחמת ההתשה. נעמי שמר ביקרה על הקשרים עם כמה
במעוזים.
זה
מעוז סור.
יפה מאוד, יפה מאוד. על הקשרים עם אריק שרון ועם כל האלופים של אז, וככה היו מביאים אותה לפגוש ולהופיע מול חיילים בכל מיני מקומות, וממש הגיע למעוז ממש קרוב לתעלת סואץ, וזה היה בחנוכה, ומספרת שבזמן של הדלקת הנרות, הם היו מדליקים נרות, ובאופן בולט שהמצרים יראו שהם מדליקים חנוכיה.
זה המטרה שלך.
זה היה פרסום הניסה, כן. אז היו שם, אז הם הדליקו שם נרות במעוז, ושרו מעוז סור.
במחילות עפר. זה נשמע הגיוני גם.
יפה, אז נעמי שמר בתור משוררת, היא אומרת, רגע, זה מעוז, וזה מעוז צור, חייבים לעשות מזה שיר. לקח כמה שבועות, כן? לקח כמה שבועות, וכנראה הגיע כבר חודש שבט, והפריחה של השקדים והפרדסים, ואז נתקד קצת מהקשר של חנוכה, וזה הפך בעצם לשיר על המעוזים, אבל לא סתם זה מתכתב עם מעוז סור ישועתי. בוא נראה קודם כל עם מה זה עוד מתכתב.
בסדר, אתה לא יכול להיות במעוז בלי להיות, בלי האמונה.
בלי סור ישועתי.
אתה לא יכול, אי אפשר להיות שם במעוז במקום הזה. סך הכל הם היו בודדים.
כן, זה
היו כמה
עשרות
אנשים.
כן, היו כל השטח
העצום. כל השטח העצום, כן. טוב, זה אני לא הייתי, אז ספרו לי.
לא, אני
לא. זה
תקופה
שבאים.
כן, אבל אז כל מלחמת יום כיפור.
הייתי ילד. אני זוכר, בתור ילד, אני זוכר, בטח גם אתה היית ילד.
כן, אז סתם. לא, אני לא הייתי בארץ.
אבל אני זוכר, בתור ילד אני זוכר. עד לא.
טוב, אז כדי להוסיף באמת למשמעות של השיר, יש פה כמה ביטויים גם תנכיים וגם חזליים. אבוי לו מעוקצי ואבוי לו מדובשי. נעמי שמר השתמשה בזה גם לימים בעל הדבש ועל העוקץ, נכתב יותר מאוחר. זה מגיע ממדרש על בלעם. שכן, בלעם אמר, אני אקלל את בני ישראל, אמר לו, קדוש ברוך הוא, לא, טוב, אז אני אברך אותם, לא תאור את עם כי ברוך הוא, והחזל אומרים שזה כמו שאומרים לדבורה, לא מדובשך ולא מרוקצך. לא צריך את הדבר שלך ולא צריך את העוקץ שלך.
למעשה צריך את הדבר שלו.
אז משם, אה?
למעשה משמשים את הדבר שלו.
נכון, זה שאלה, זה צריך לשאול על מדרש, אבל בגדול משם היא לקחה את זה. אבל הפסוק הכי בולט פה, אבוא במנהרות ובמצדות ובמערות. זה ביטוי של לקוח הישיר מספר שופטים.
עם גדעון.
עם גדעון, יפה. יפה. חידון תנ"ך בחנוכה, אתה יכול. שופטים, פרק ו' זה באמת אחד הביטויים הכי קשים מבחינה ביטחונית. ספר שופטים בנוי על המעגל הזה שבני ישראל חוטאים, ואז יש עם שמשתלט עליהם, אחר כך בא שופט, מושיע אותם. אבל מבין כל המקרים האלה, אולי התיאור הכי חזק, זה בספר, זה כשמגיעים המדיינים, ואני אקרא שנייה בפנים, פרק ו', זה אחרי שירת דבורה, אחרי ששקטה ארץ 40 שנה, אז בני ישראל נופלים ביד מדיין, ותעוז יד מדיין על ישראל. מפני מדיין עשו להם בני ישראל את המנהרות אשר בהרים, ואת המערות ואת המצדות. והיה עם זרע ישראל, ועלה מדיין ועמלק ובני קדם ועלו עליו. וידל ישראל מאוד מפני מדיין, ויזעקו בני ישראל אל השם. יש פה תיאור שבני ישראל עסוקים במיגון, כי המדיינים הורסים כל חלקה טובה, ממש בפועל משחיתים את כל הארץ, ועם ישראל צריך להתמגן, ואמצעי המיגון שלהם היו המנהרות והמערות והמצדות. אנחנו היום רגילים למילה מנהרות, זה מפה. אנחנו היום מכירים מה זה מנהרה, ברור, נכנסים למנהרה, וזה, אנחנו יודעים מה זה. פה כל הפרשנים מתלבטים כי לא יודעים מה זה מנהרה, זה מגיע מפה. וזה מעניין, זה גם קשור לחנוכה, שחלק הפרשנים מסבירים שלמה קוראים לזה, מסבירים מנהרה כמו שאני...
המילה נהורה, כמו של אור.
יפה. כלומר, מנהרה זה מערה שבצד אחד שלה יש אור. אנחנו אומרים היום, האור בקצה המנהרה, המנהרה קרויה על שם האור שבקצה המנהרה. ככה חלק מהפרשנים מסבירים. בכל מקרה, נעמי שמר לוקחת את הביטויים האלה של ההתחפרות, גם בנקרות צורים ומחילות אפר, זה ביטוי מספר ישעיהו, ולוקחת את התמונה הזאת של בני ישראל שמתמגנים בפני האויב, ומחברת את זה למעוז צור ישועתי.
לא, מחברת למעוז.
מחברת למעוז, וכן.
זה כאילו מדהים, זה יפה,
איי. עכשיו, מה... אני חושב על התמונה הזאת, שבני ישראל באמת היו במצב, היו אז במצב מאוד קשה, עד שמגיע גדעון, שמופיע בשיר אחר של נעמי שמר, זה אומר לגדעון, עד שבא גדעון וצבאו הקטן יחסית והושיעו את ישראל מיד מדיין, אז אומר שבני ישראל יצאו מזה בסוף. כלומר, אז הם בכלל לא ראו את הסוף, הם היו במערות ובמנהרות, אבל אנחנו היום יודעים לספר איך הסיפור הוא נגמר.
לבנות מדיין?
זה סיפור אחר, לבנות מדיין זה בספר במדבר, משהו אחר. זה כבר היה כשבני ישראל, אחרי שכבר הגיעו לארץ, תקופת השופטים, סיפור אחר. אז יכול להיות שהם זכרו מה היה בסיבוב הקודם, יכול להיות שזה השפיע, אבל זה סיבוב אחר. ואני אומר, יכול להיות שמה שעומד ברקע של השיר, שכשמסתכלים ספציפית על זה שאנחנו צריכים לשבת במערוזים, ויש מלחמה, וכמו שתיארתם, אנחנו נמצאים פה לבד בעל שטח עצום, והמצרים ככה ממול, וזה מצד אחד יכולה להיות מציאות מאוד מלחיצה, או מאיימת. מצד שני, כשמסתכלים בפרספקטיבה יותר היסטורית, אז בסדר, אז זה עוד אחד מהדברים שעוברים על בני ישראל, ואנחנו, בזהו של דבר, כן, בקרב אין קץ ינצח, אנחנו בסוף, לא הסברנו גם את הפרדסים והעצי שקל, כלומר יש ניגוד בעצם בין המעוזים לבין הבית שהשארנו מאחור. כלומר, החיילים שיושבים במעוז, חושבים על זה שאי שם בבית, עכשיו הפרדסים נותנים ריח, והעצי השקט פורחים, ואיפה זה ואיפה אנחנו. אבל כשמסתכלים בפרספקטיבה ההיסטורית, אז אומרים, מעוז צור ישועתי. אנחנו הדלקנו נרות חנוכה 2000 שנה, אנחנו נדליק פה נרות חנוכה גם מחר.
צור זה אבן אש.
זה צור, זה אבן, צור זה סלע, זה מקור כוח. זה גם סלע, זה גם מקור, זה מזה ממנו יוצרים.
אבן צור,
כן. יכול להיות זה קשור, צור וצור.
צור ישועתי, הכוונה מקור ישועתי?
אז לכן, צור לפעמים משמש בתור מקור, לפעמים בתור סלע, אבל זה דומה. כלומר, הסלע הוא מקור ביטחון, הוא משהו שאפשר להישען עליו.
או
להתחבא מאחוריו. או, להתחבא מאחוריו, גם. אתה צריך משהו חזק שיגן עליך.
המנועים עצמם היו בנויים מאבן ומברזל. ברזל של מסילות ברזל. ממש ככה היו בונים את זה, כדי שיוכלו לספוג את הפגזים.
אז זה מתאים, כן, אז הצור מאוד מתאים פה.
מה זה מעוז?
מעוז, זה כל איזה 18 קילומטרים לאורך התעלה, פשוט צהל בנה מוצב. זה מוצב. שיש בו בין 10-30 חיילים, תלוי בגודל שלו, והוא מחופר היטב בתוך האדמה, יש המון המון נשק שם, ויש גם כמובן מזון, ויש כל הזמן הספקה לשם, ולפעמים במעוזים הגדולים היה גם טנקים ודברים מהסוג הזה. המטרה הייתה להחזיק מקום, והאויב שידע שפשוט שם יושבים חיילים, ושאי אפשר לעבור, ומי שעבור יספוג מכות. זהו, וזה היה מאוד מאוד עמיד בפני הפגזות ארטילריות, תותחים ודברים כאלה, ואפילו מטוסים, פשוט זה היה מסופר היטב, לכן קראו לזה קו בר לב. קו בר לב, כל רצף המעוזים נקרא קו בר לב, הוא היה עמיד בפני הפגזות וכל מיני הפצצות.
תודה. אז באמת, הקישור הזה בין המעוזים לבין... לבין מדיין, לבין מעוז סור ישועתי, זה בעצם עושה את מה שהפיוט מעוז סור בעצמו עושה. כי כן, נחזור שנייה מי שהיה שבוע שעבר, וגם מי שלא, אנחנו רואים את זה ממש בפיוט עצמו, שבעצם אנחנו נקמים את חנוכה על איזשהו ציר היסטורי, שתמיד יש את מעוז סור ישועתי שעומד מאחורינו, במצרים ובבל ופרס ויוון, ואיכשהו אנחנו... ויש עדיין תמיד מי שמחזיק אותנו, אז גם כשאנחנו, ולכן גם כשבני ישראל צריכים עכשיו להתחפר במחילות אפר, הם יודעים שיש עדיין את אותו מאור סור ששומר עליהם לאורך כל הדרך, וזה מה שמחזיק אותנו בחנוכה. זה נכון?
בקרב אין קץ.
בקרב אין קץ. זה נכון בכל החגים, אבל זה נכון במיוחד בחג כמו חנוכה, שהוא גם, כן, אמרנו שהוא לא מהתורה, הוא בחורף. בתקופה מאוד חשוכה, זה הזמן הכי חשוך בשנה.
אז תראה, גם בר לב.
לילות ארוכים. שם בלב, אולי. אולי זה רמז לבר לב, אולי.
רמז לבר לב.
יכול להיות.
תראה, בשיר הזה יש כל כך הרבה דברים.
כל כך המון, כן.
ממש, אני מתחיל להחזיק ממנה, ממש.
פעם היו משקיעים השם.
פעם היו, כן. לא, זה סלעי.
אתה ספר שופטים.
סלעי, זה בראש הכל שירת מופת.
הזכרת את הפרק בשופטים. איך הוא
אז הוא נגמר, אז הוא נגמר בזה שבהמשך הפרק, אז מלאך מתגלה לגדעון, גדעון נקרא להושיע את ישראל, לך בכוחך הזה והושיע את ישראל, אז הוא לוקח כמה פרקים, הוא מגייס צבא, ובסופו של דבר הוא מנצח את המדיינים, פרק אחרי זה, אבל כן, זה נגמר בניצחון של בני ישראל, בניצחון מזהיר, אז זה מזכיר לנו, באמת, שגם הזמנים הכי קשים, הכי חשוכים, גם בנקרות צורים ובמחילות אפר, יש את מעוז סור ישועתי ששומר עלינו. בוא נשאיר עוד פעם את ה... נחזור לפיוט.
זה שיר... תמיד מרגש השיר הזה.
אוי, כן. אבל נחזור להתחלה על מעוז סור.
נזכרת קודם בקשר לפרדסים. כן. זו הייתה מציאות. אז בזמנו אמרו שיש כמה מאות או כמה אלפי חיילים בודדים בקו שמאוד סובלים וקשה, כאשר במדינה המשיכה לחיות כמו שצריך ולא הרגישו כלום.
כן, זה תקופת התשה.
זה הפרדסים, נכון.
כאילו בבית הפרדסים אז נורח, אבל פה...
כן.
החיים במדינה נמשכו כרגיל בצורה טובה, בקו, והחיים הצבלו.
כן, אז... טוב, זה מוסיף. אז נחזור למעוז סור הראשון שמלווה אותנו ככה... שוב, מלווה אותנו כמה מאות שנים, אבל המעוז, אותו מעוז מאז היוונים, ובכלל מאז לאורך כל ההיסטוריה, נשאיר אותו עוד פעם אחת, ככה בתור הכנה לחנוכה.
וזה נסיים. בעצם יש גם מעוז פיזי, כאילו, בתקופה הזו, המעוז צור זה כאילו... הצד הרוחני, אבל פה התחברה גם
גם למאוד הפיזי, כן, כן. אבל בעצם זה גם מה שהפיוט עשה, הפיוט, במקור, הדימוי של הקדוש ברוך הוא למעוז, הוא מספר תהילים, אבל זה בעצם מה שהפיוט עשה, שכן, שמדמה את הקדוש ברוך הוא למעוז, למצודה, למחסה, דוד המלך כבר עשה את זה, שהוא דימה את העזרה האלוקית לאמצעי הגנה צבאיים, ומחסה ומצודתי, והשם מחסי ומסגבי ומפלטי לי, ונעמי שמר בעצם המשיכה.
אבל עד היום אנחנו משתמשים בזה כמבצר, ואנחנו עושים משהו בעזרת השם נעשה ונצליח, או נחזור בשלום, ואתה יודע, כל הברכות מסביב, בעצם אתה נשען על משהו.
נשען על משהו.
תומך.
נשאר זאת פעם.
פה למעלה?
כן. מעוזו ישועתי לחנה אל שבח כי גוזת תפילתי ושם תודה נזבח לתחין עוד פעם? יאללה, מה
קורה? רציתי להגיד.
כן. אה, זה ממש כמה שם. מה עשו ישועתי לחנה אל שבח אז לקחת ליד ביתי הפרדסים נתנו ביח אבוא במנהרות ובמצדות ובמערות ונקרות צורים ובים חילות עפר אי שם בלב הלילה דרוך בחרישי צופה בי מבקש נפשי מעוז הוא ישועתי מבצר ריקש וקישח עצי שקדי יד ביתי עומדים בלו במצדות ובמרות ובנקרות צורים ובמחילות אפם נשם בלב הלילה דרוך בחרישי מביט בי מבקש נפשי מעוז הוא ישועתי בקרב אל קץ ינצח צדות ובמרות ובנקרות צורים ובמחילות עפר נשם בלב הלילה דרוך בחרישי עורב לי מבקש נפשי אבוי לא מרוקצים אבוי לא מתגושים אבוי לי מבקש נפשי חנוכה שמח.
חנוכה שמח, חבר.